השם רחמת. שעור מוצאי שבת קודש, פורשת מקץ, התש"ף, בשלה, נר שבעיד החנוכה. שעור מוקדש להצלחת... שעור מוקדש להצלחת ידידנו, רב ניר טיירי, השם ישמרו בחייו, המנהל הכללי של מוסדות פועל הצדיק, שפועל גדולות ומצורות בכל העניינים ובכל השטחים, והיום גם בארגון של המסיבת חנוכה, וכן וכן, כן הרבה וכן נפלוס, ירבו כמותו בישראל. אמרה בעירובין, דף י"ג עמוד ב', אמר רבי אבא, אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בשמאי ובהלל, הללו אמרים על החוכם אותנו, והללו אמרים על החוכם אותנו. בסוף הוא אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכו כבית הלל. אחים היחד שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, פני מה זכו בית הלל לקבוע הלכו כמתון? פני שנוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי. ולא עוד אלו שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. כזה ששונינו משאוי ושאוי רובה וכו'. ולמה לך שכל המשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא מגביה. כל המרביה עצמה, לא יברכו משפילה. כל המחזר על הג'ד אללה, ג'ד אללה ברח ממנו. כל הברח ממנו ג'ד אללה, ג'ד אללה מחזר על הרע וכו'. דיברנו בשעור הקודם על מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנרות חנוכה. מוסיף והולך, מחץ והולך. הלכה כבית הלל. אבל אם שייך לעשות כמו בית שמאי, כיוון שזה לא מעיקר הדין, רק מדובר על הידור. ועל זה לא נאמרה הלכה. הבאנו מה שכתוב בזה. דיברנו על כמה שאלות בהלכות חנוכה, ענינו מתוך ארבע שאלות על שתיים, לא הספיק לנו הזמן. בעזרת השם, אז בהמשך נשלים את שתי השאלות הקודמות, אבל גם הנושא הזה של בית שמאי ובית הלל חשוב מאוד להבין את כל הנושא מסביב. מה הלשון אומרת? מפני שנוחים ועלובים היו. ספר בני ידע, גם רבנו יוסף חיים, מסביר מה הכפילות. הוא כותב, מפני שנוחים הן ועלובים הן. זה גרסה של עיני עקב. כנראה שהוא ילמד את השעורים, לא מגמרא, אלא מעיני עקב. זה שני דברים. לא כל כך משנה. אבל נוחים הן ועלובים הן, פה יותר בולט אולי הכפילות. מה זה בא להגיד? אז הוא אומר שזה בא לומר שהענבה שלהם הייתה גם פנימית. יש אנשים שמתנהגים חיצונית בענבה, אבל בפנים הלב שלהם רותע ולא קשה להם, לא רואים את זה. ככה הלשון שלו, נראו לי בסייעתא דשמיא נגד תרמי לה, כי יש נראו נוח בפיו לעיני הרואים. חליפה בוער כאש לאהבה. מסתמק ורע לו על הדבר. אך בית הלל נוחים מבחוץ בפה ועלומים בלב שיש להם ענבו שלמה מבית ומחוץ. זה בפלא, פירוש הזה. התלמוד בבלי בטיבתא, הם לא מעתיקים את המפרשים, קצת מביאים אותם, יש קצת שינויים. יש בני אדם שנוחים לבריאות כלפי חוץ, אבל ליבה פנימה בועד כאש לאהבה ורע להם אם יחלוק אדם עליהם. אני אומר ככה, הוא אומר הפוך מעני. אך בית הלל היו גם נוחים, גם בבחוץ וגם עלובים בליבה. היו שלמים במדינת הענבה מבפנים ובחוץ. בן יהוידע. אני עפור לרגליו למרות שהפירוש שלו נפלא, אבל קשה לנו דעתי לקבל את זה בפשט. נוחים ועלובים, זה חיצוני ופנימי. למה עלוב זה פנימי ונוח זה חיצוני? אפשר אולי להבין את זה, אבל כאילו שלם זה מוכרח. אולי זה גם פשוט, שהם אומרים על בית אלה שהם ענבים, מה זה חיצוני? בטח זה גם פנימי. אני לא מקשה, רק אני רק מעיר. לכאורה, יותר פשוט, שהיינו של נוחים ועלובים, זה מהמעשה של בית הלל, של הלל הזקן, שבנייניו, כל המעשים של בית הלל, התלמידים שלו בדורו שאחריו, שהגמרא מביאה במסכת שבת דף למד א', שרואים איך הוא היה נוח וגם עלוב. שני דברים, לא חיצוני ופנימי. הנוח זה העניין של הנוחות, זה פירושו, היחס שלו לאנשים. והעלוב זה הכוונה שהוא לא נפגע, לא נעלב מבני אדם. זה הפשוט של המילים. אז זה שני דברים. ולענייננו, שהם זכו בזכות שתי המידה הזאת, שזה בא לידי ביטוי בשני הדרכים האלה. כידוע המעשה שהגמרא מביאה שמה, לעולם יעולם ענוותם כאילו ואליה גסטון כשמיים, מעשה בשני בן אדם שהמרו זה עזה, מי שילך ויגניד את הלל, יטול 40 וזוז. אז אני לא אקרא את הסיפור, כולם מכירים את זה, רק להראות את שני הפרטים האלה. ערב שבת, תכנן לו זמן, מתי לבוא בדיוק בזמן לחוץ. אחי, שאנשים ממערים, הלל חופף את ראשה, הוא הולך ועובר מזה, כלומר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, כאילו, מי זה? הלל נשיא ישראל, ככה מזלזל בו. וטוב, הוא חופף את הראש, קר, תפעטוף את הראש, הוא יוצא לקראתו. אמר לה, בני, מה אתה מבקש? אמר לה, שאל, יש לי לשאול. שאל, בני, שאל. ככה מכבד אותו, בני, תשאל, או תשאל, כאילו. כאילו, יש לו כל הזמן בעולם. ומה הוא שואל אותו? בני, ראש ים, למה ראש ים של בבלים סגל ג'לה? וכולי, אחר כך שוב פעם אחרי שעה, חוזר, שעה כמובן זה לאו דווקא. שוב פעם הוא נחזב יותר, כנראה עוד לא גמר לחפוף את הראש, שירגיש קרירות. מה אתה מבקש שאלה? תשאל, כבר יודע מה כן. על מה עיניים של התרמדיים, תרוטות? לא, שאלה ג'ודה, לא שאלת. לא, לא מזלזל בשאלה שלו, מכבד אותו. אחר כך שאלה שלישית, מפני מהרגליים של האפריקים לחובר. אחר כך בסוף הוא רואה שכבר שלוש פעמים לא עוזר, כל מה יש לו סבלנות. אז הוא אומר לו, שאלה הרבה יש לי לשאול, אני שיראה שמה תפעס. זה לא נתעטף בו השאל אפונו. איזה סבלנות. כל שאלה שיש לך לשאול שאל. אללה טוב, אלה שקודם אמר נשיא ישראל. עוד הוא לא כאילו לא יודע, זה אתה. אלוהים, אולי, אם אתה אולי ירבו כבר המצל. זה כבר מזה, זה כבר ממש פוגע בו, זה מזלזל. הווי זו ירבר בחכה. כדאי הוא אלו שאתה בארבעה וזהו, ואילו לא יקפי. אז יש פה רואים גם את הנוחות. איך שהוא מקדיש את כל הזמן לשאלות שלכאורה אין מהם הרבה תועלת, אם כי זה לא דברי דברים בטלים, יש כאן מסבירים שזה לא, כתוב שבדברי תורה, אל תען בדברי הווי, אל תען כסיל כי יוולתה. אבל יש מזה דווקא מינה בשאלות האלה. יש הסברים מפרטים על השאלות. אבל בסוף גם על העלבון. אז זה נוח וגם עלוב. כתוב שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב. מה זה מלך עלוב? קדוש ברוך הוא מלך עלוב. אומר הרמ"ק בספר תומר דבורה. אדם חוטא, קודם ברוך הוא פרק ראשון, ברגע אחד יכול לייבש את ידיו ברגליו, כמו שעשה לי הרב עמר. הרי רשע שעושה עבירה, מאיפה יש לו, איך הוא יכול מזיז בכלל את היד? מי נותן לו את הכוח הזה בכלל לזיז את היד? הכוח בידו להחזיר את הכוח המשפע הוא, זה קודם ברוך הוא עשר את זה, אתה חוטא, תחטא בשבילך, לבד, אני לא נותן לך. לא מנע ממנו הטוב, ולא סבל את זה, השפיע הכוח, עלבון וסבל מה שלא יסופר. ראשית החוכמה כותב, אומר היה אומר שער הירא פרק יוד. למה נקרא בספר החלות מלך עלוב? כתוב על הקדוש ברוך הוא הרבה תוארים, מלך אדיר, מלך ברוך, ועוד מלך עלוב. יש עם הגר, כן. אין לך עלבון גדול מזה. הכתוב ברוך הוא נותן לאדם את החיים, והאיברים שהוא ברא לו, בזה הוא חוטא. משל, אדון נתן לעבד שלו מעות, נותן לו כסף, איך תקנה לך אוכל? נו, פרנסה, שיאכל העבד. מה הוא הולך העבד? קונה מקל להרביץ לאדון שלו. הכסף שנתן לך, אתה הולך... יש לך עבד רע מזה? טוב, כמובן זה רק משל לסבר את האוזן, זה לא בדיוק. שעושה עבירה, לא, הקדוש ברוך הוא לא מקבל, לא חס ושלום, לא קיבל מזה מכה, רק אולי זה פוגם בעולמות העליונים, אבל לא שהקדוש ברוך הוא שחס ושלום, הקדוש ברוך הוא, אבל הביזיון הוא בטח גדול. מכתב מאליהו, חלק ג' עמוד 69, כתב הרמ"ק בספר תומר דבורה, החוטא עושה עבירה על ידי כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו באותו רגע ממש. בלי הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא לא יכול לעשות. ואם נתעמק, כביכול, הקדוש ברוך הוא עושה את העניין. כאילו צמצם את יכולתו למען בחירת האדם. כביכול מכריח את הקדוש ברוך הוא להוציא לפועל את רצונו. זה עלבון עצום. ספר באר מים חיים. פרשת תצווה. כותב, יש הבדל. בבריאה של הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה של בני אדם. נגר עשה שולחן. אחרי שעשה את השולחן, הוא לא צריך את הנגר, יכול, ילך לו, ימות אפילו. השולחן לא חי בזכותו של הנגר, כי הוא קיים. אבל הבריאה של הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לה את הכוח, זה בעצם זה מתאפס. כאן אנחנו אומרים, מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. עושה. יוצר, תמיד נראים על היצירה שעושה, ברוך עושה בראשית, לא שעשה, עושה. כי כמו שהרמב"ם כותב, שכל המצויים לא נמצאו אלא מהמיתה תמצאו, בהתחלת יסוד התורה. ובלי, והם צריכים את הכוח שלהם לחיות, מה ההבדל? כי הקדוש ברוך הוא יצר את הכל יש מאין. הנגר יצר יש מי יש, הוא לקח חומרים מפה ועביר אותם לפה. אז לא, בעצם הוא לא צריכים אותו בשביל הקיום שלהם. על כן נקרא הקדוש ברוך הוא מלך עלוב. היצויר בבשר ודם, אם יעמוד חברו עליו ונרוד בו, באותו רגע הוא ישפיע לטובה וברכה. כן, גם אם לא יפגע בו, אבל לפחות לא ייתן לו את הכוח להשתמש נגדו. אלוהינו יתברך אדם על הארץ, אדם הולך לעשות עבירה, מורד בו, והקדוש ברוך הוא משגיח עליו ברגע ההוא ונותן לו את הכוח הזה. הקדוש ברוך הוא מלך עלוב. טוב, מי יוכל להבין את זה? קצת ראייה למה שאנחנו מפרשים, שככה הבין המהר"ל מפראג, ספר באר הגולה, שזה המשמעות של נוחים ועלובים. הוא מקדים שאלה, איך אפשר להבין שהלכה כמו בית הלל זה השם נוחים ועלובים? זה סיבה בשביל זה לפסוק הלכה כמותם? שאלה שעומדים עליה הרבה מפרשים. מה, בגלל שאדם הוא ענה, יש לו או מידות אחרות טובות, אדם עושה חסד. אז שזה, יש מחלוקת בינו לבין מישהו אחר. שני גדולים חלקים בהלכה. זה אומר מותר, זה אומר אסור. אז הלכה כמו זה שעושה חסדים, כי שהוא לא מציין במידת חסד. לא שהוא לא טוב, הוא לא מיוחד. הוא מיוחד במידת חסד, זה סיבה. או נגיד משהו אחר, נגיד זה צדיק יותר. זה מניח תפילין כל היום וזה לא מניח תפילין כל היום. אז בשביל זה, זו סיבה שהוא צודק יותר בהלכה. מי יותר למדן, מי יותר מבין, מי יודע יותר את התורה, זה מה שקובע. מה הפירוש שנוחים ועלובים היו לכן זכו שתקבע הלכה למותם?
כמו זה? מי שגאוותן
הוא
לא מסוגל לשמוע
צד שני,
הוא חושב שהוא צודק.
זה
לא תופס.
כן, נכון. אבל מצד שני, פתאום הוא מחדד טוב הפה. זה לא כל כך פשוט. אתה צודק, מה שאתה אומר, אני רק זה, זה, כן. כי בדבר הזה יש כמה וכמה דרכים איך להסביר את זה. אחד מהם זה כמו שאתה אומר, וזה הכיוון של המהר"ל. ברוך את, סליחה, הכיוון של המהר"ל פה. במקומות אחרים הוא אומר פירושים אחרים, סימן שהוא הבין אולי שזה לא מספיק היה פשט הזה. ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בבורו
אמן.
אומר המהר"ל ספר באר הגולה, תחילת הבאר החמישי, אמרו חז"ל, מפני מה זכו בתהילים? יש לשאול, מה אינה שתהיה הלכה כמותם? בשביל שהם משפילים את עצמם? זה לא סיבה להיות הלכה כמותם. הלכה תולה משם יש תורה שלהם לפי ההלכה, לפני שהם מקטינים את עצמם. רק שאלו הדברים כולם הם סיבה עצמית שיאמר דברים אמיתיים לפי ההלכה. כי מאחר שהם נוחים, נמשך דבריהם אחר האמת. כאשר יכעוס, הרי מכוח הכעס נראה שהוא רוצה להחזיק דבריו בכוח, עובד חזקה, ורוצה לנצח. הוא שם את דרך האמת. וגם מפני שהם עלובים, הוא סיבה. הנה, זה שוב פעם, מגדיר. נוחים, גם עלובים זה סיבה לפסוק על החלומותם. שאמרו דברים לפי ההלכה. שאם לא כן, מכוח שרוצה להתגדל על בעל מחלוקתו, לא מסוגל להיות להשפיל את עצמו מול השני. מה שהשני צודק ואני לא. הוא רוצה להראות שהוא יותר. הוא סותר את דברי בעריו, אף אחד לא שאין האמת איתו. הוא לא יתאו להסכים, הוא תמיד יוכל שהוא צודק. וכן מה שהיו שונים דברי בית שמאי, והם מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם, לא שונים את דברי בעריו, לא, למה זה? מקדימים אותם? סימן שאתם אוהבים אותם. לא מבקשים את הדברי, אפילו יש כאלה שמבקשים את דוחים, רואים שהם יודעים שהשני צודק, ובכל זאת מתווכחים. דוחים אותו. כמה שהיו שונים דבריהם ודברי בית שמאי, מקדימים, נראה שלא מוכנים לדחות. מישהו מכת המנצחים, אין דברים לשם אחר האמת. ולא כל הדברים בבתים. לכן ראו להיות הלכה כמותם. אף אבי שדברי בית שמאי טובים וישרים. לא שדברי בית שמאי אמרו, כן, הרי אמרנו שבית שמאי מחדד את הדרפה, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, לא, שהם, זה לא טעות. אבל הם יותר. אז כן, זה נכון. וכאילו ההסבר הוא שבפרט כשאדם שומע את השני, אז הוא בוחן, אולי השני צודק. זאת אומרת, הוא מוכן לשמוע צד שני ולחזור בו. מי שלא שומע את השני, אז הוא בכלל, הוא לא ברח בכלל לחלוק עליו, אז הוא בכלל, מה פתאום, הוא לא מתחיל אפילו לחשוב, אולי יש צד להגיד הפוך ממנו, הוא בטוח שמה שהוא אומר זה צודק. ככה אומר המהר"ל מפראג. גם על זה, קצת אני חושב, צריך להעיר, לא כל כך מסתדר עם לשון הגמרא. כתוב, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם. לפי דבריו, זה לא שזה זכות, אין פה זכות. זה לא רוצה להגיד את המילה טבעי, אבל זה מה שצריך להיות. כשאדם חכם כזה, ששומע את כל הצדדים, ובסוף הוא מחליט, הוא שומע גם מה אומר זה שחולק עליו. אפילו שפסקתי ככה, מישהו אומר לך אחרת, לא, נשמע, מה הוא טוען? טוב, אני אחשב על זה. אחרי יום, יומיים הוא מחליט, והוא נשאר בכל זאת בדעתו. יש לפעמים כתוב שיהודו בתהילה לדברי בית שמאי. אז זה נקרא זכו. זה לא זה, זה לא שהם זכו. זה לא זכות. זה מה שצריך להיות. והגמרא אומרת, כל המרביה עצמה גודל ברוך הוא משפילה. מה שיספוז זה סגולה. כמו זה, כעין זה, לא סגולה, לא ממש סגולה. זה כעין, זה זכות, שאם אדם ענב, צריכים להגיד, אז אם כן לא, שיש פה בעצם נקודה אחרת. כתוב, היי כל סומר לכל המים. המים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע למי לענב, שבמילא הוא מקבל שפע יותר ממי שלא מתנהג בדרך הענבה. והמים, התורה נמשלת למים, אז לכן הענב, אז הוא יותר זוכה לכוון לאמיתה של תורה. זה זכות, עכשיו זה מובן. זה לא דבר טבעי, זה... יש בספר הליכות עולם, שער חמישי, בית שמאי ובית הלל הלכו כבית הלל, לפני מה זכו בית הלל, אנכם ועלוהים. רב עמרם גאון פסק בשישה דברים הלכה כבית שמאי. הוא מביא את הרשימה של הדברים, בברכות שמכבדים את הבית, עד העניין של... סוכה שלא מחזקת בשור ורובו בשולחנו, שחוששים שמא ייכנס לתוך הבית, הוא מביא את השישה דברים. פה, בית יוסף, בכללי הגמרא, שואל את השאלה, תמיה לי, אם לא היה דין כדבריהם, וכי מפני רוב המידות הטובות שבהם קראו על אחת מטעם, אם הם לא צודקים בית הלל, אז מה עוזר המידות הטובות? זה אומר, אפשר דרך הגמרא, פני מה זכו שיכוונו תמיד האמת, עד שמפני היותם אמת קבעו הלכה כמותם. לא, לא פירושו שקבעו הלכה כמותם בגלל שהם ענבים. אלא זה סיבה לכוון על האמת. הענבה זה סיבה לכוון על האמת. זה כמו, זה בדרכים שאנחנו אומרים. או שזה כמו בטבע, כמו המהר"ל. או כמו שאמרנו שזה, שהקדוש ברוך הוא מזכה אותם, שמשפיע עליהם. שפע של תורה ושלמות ואמיתות עד שהם מכוונים את ההלכה. ובספרים מביאים שככה זה מרן בית יוסף, בשביל זה זכה שיקבעו הלכה כמותו. למה זכה שיתקבל שולחן ערוך בכל תפוצות ישראל? בזכות הענבה שלו. רואים את הענבה של בית יוסף וכשהוא חולק על אחרים, איך הוא מגיב, אפילו על השגות של הרבד, כן, ואפשר לראות מפרשים אחרים כשהם עונים על ההשגות של הרבד, ואיזה סגנון הם כותבים ואיזה סגנון בית יוסף כותב. תמיד הוא כותב בלשון ענבה, בלשון רכה. הוא מיישב את ההשגות של הרבד בלי לכתוב איזה מילים חריפות נגדו. בעצם אז התקיים בו אותו עניין. ופה בירבין שמועה הוא מביא את רבי יוסף קארו, מה שהוא אומר, והוא אומר סוף סוף למה הוא לא שואל למה זכו שיכוונו על האמת, התנאים אחרים למה לא שואלים, למה לא שאלו, יש הרבה תנאים, כתוב רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כמו רבי מאיר, רבי יוסף ורבי יהודה הלכה כמו רבי יוסף, יש כללים כמו מי פוסקים, למה לא שאלו שם מפני מה זכה שיכוונו על הלכה כמוהו, שיקראו על הלכה כמוהו? אין שאלה כזו בגמרא, רק על בית הלל ובית שמאי. התשובה היא לא, כי פה בית שמאי מחדדת פה, אז יש פה צד לפסוק כמו בית שמאי. אז לכן צריכים להבין פה למה בכל זאת פוסקו הלכה כמו בית הלל. הוא מביא את מה שאמר בית יוסף, שהוא אומר שהם זכו בגלל, למה זכו לכוון את האמת בפני, זכו לכוון את, וכיוונו אל האמת, מה שהסברנו, בגלל שזה הדרך, כן, שזה בגלל הענבה. אז הוא שואל, הכתי כל העיונה לחירוש רבנו, המשך הבריתו. כתוב, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז השאלה, למה, מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו? מה הקשר? תשאל סתם, למה זכו בזה לקבוע לכם מודם? מה אתה מקדים שאלו ואלו דברי אלוהים חיים? זה לא, זה, השאלה גם אם זה לא, זה לא ככה. בלי להקדים את זה, יש סתם שאלה, לפי כמו שהוא מקדים, כי בית הלל, ויש פה אמנם רוב, יש מחדד, אז כמו מי? אבל לא בגלל הקדמה של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז הוא, אוקיי, אני הייתי אומר תשובה על השאלה הזאת, אני חושב, פשוט מאוד. אם אתה אומר לי, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, בית שמאי ובית הלל, זה דברי אלוהים חיים. פלא ופלא. נו, אז מה עושים? שתי אפשרויות. או שאני אגיד, אז לא נפסוק הלכה. תעשה או כמו בית שמאי או כמו בית הלל. זה עבל כמור עבל, עבל כמור עבל. אז לכן צריכים להקדים את זה. או, תלמידה. טוב, נעשה חצי חצי. חצי הדברים נפסוק כמו אלה, כי זה סוף, אי אפשר להחליט. שני הדברים. טוב, אז אבל הוא, כן, אז זה ליישב את בית יוסף. אבל הוא אומר פירוש אחר, פה בימין שמוע. הוא אומר, הרי מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? איך זה יכול להיות? אחד אסור, מותר. תאמי טהור, דברי אלוהים חיים. התשובה היא, לא. כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו על כל דבר, מטפונים טהורים, מטפונים טהור. דהיינו, בכל דבר בהלכה יש צדדים, ולא מדברים על צדדים רק סברות, אלא גם בשורשים שבעליונים, יש פנים לכאן ולכאן. כן, בשורש, בעולמות העליונים, יש פנים לזה, פנים לזה, עד שמשה רבנו שאל, אבל רבנו שאל, עצמו מי נפסוק? רבו, אז ענה לו כבר הוא, רבו המטהרים טהר, רבו המטהרים דומה, יש כללים איך נפסוק הלכה. זה השאלה. מפני מה, כיוון שאתה אומר לי ששני הדברים האלה אמת, גם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכדור ברוך הוא לא מכריע,
הקדוש ברוך הוא לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא פוסק, שני, יש פה צדק, כאן יש צדק. אז אם כן, אז למה לך כבד דין? למה אתה מכריע? הרי הקדוש ברוך הוא לא מכריע. לכן שאלו, למה זוכו לקבוע לך כמותה.
כך הוא כותב, יראה בעיני לפרש, עם מה שהביא בשם רבנו חננאל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, מה תפונים טוהר, מה תפונים טומא, ולא הכריע. נשארה לך, לפי הרוב. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא בעצם לא פוסק. אז לכן צריכים להקדים את השאלה רק מאחרי שאלו ואלו דבר על המחיים, פירושו שהקדוש ברוך הוא לא מכריע. ואז לכן אני שואל, למה זכו בית הלל דווקא? הרי הקדוש ברוך הוא לא מכריע. אז זה מכריעים כמו בית הלל? התשובה היא לא. יש סיבה. ומה שכתוב אצל בפרק הזהב עם רבי אליעזר בן הורקנוס, ששם יצא בת קול ואמרה, שם פסקו הלכה כמוהו מפני כבודו. אבל אצל בית שמאי, בית הלל ובית שמאי, לא כתוב, הוא רבי אליעזר בן הורקנוס, השמיים יוכיחו, רבי אליעזר בן הורקנוס לא ויתר, התווכח, מתמיים תוכיח, זה יוכיח, אם השמיים היה צריך להגן על כבודו. אבל עליהם לא אמרו את זה, לכן צריכים לגעת על זה. הוא בסוף אומר, זה חריף וישר. פירוש חריף. ולפעמים כפים חורפו זה שבשתה. אבל הוא דווקא מוצא חם עליו במהלך הזה, אבל אמרנו שגם את הבית יוסף אפשר להשיב. מעניין, האם אנחנו מדברים פה שבית הלל נוחים ועלובים? האם יש מצב שבית הלל, אי אפשר, הלל הוא ש-400 זוז הפסיד ולא הצליח להקנית את הלל. מישהו בכל זאת הצליח להקנית את הלל, אחייס, אתם זוכרים אולי דבר כזה? מישהו, הלל פעם מתרגז על משהו, אפשר להרגיז את הלל או שזה לא, אין מה להרגיז אותו. שייך, לא שייך להרגיז אותו. אני לא זוכר, לא זכור לי. לא זכור לי שכתוב על הלל משהו שהוא בכל זאת כעס עליו. מישהו יזכר, ימצא, יגיד לי. אבל עשית דבר מעניין. בשו"ת גנת ורדים, אור החיים כלל אלף סימן מס, הוא כותב, מתווכח עם מישהו, שקל המטריח, ובמקום אחד אומר לו, תשמע, זה מכעס אפילו את הלל הזה, מה שכתבת. אז אני מבין שהוא קורא שיש ששת לפעמים ששייך לגמרי לבחוץ. כן, ככה הוא קודם, עוד מעט נקרא אותו. אבל זה הגנת ורדים, רבי אברהם הלוי, שהיה לפני כמו 50 שנה בערך. אבל זכור לי גם בתשובות של הרמב״ם. הרמב״ם, אחת האיגרות שלו כתב, הוא כותב, תראה אם הדבר הזה שכתבת לי זה לא יכעיס אפילו את הלל הזוגת. טוב, אני לא היה לי זמן למצוא, זכור לי, ברור לי שהרמב״ם כתב את המילים האלה. לא זכיתי כעת למצוא את זה, מי שימצא יגיד לנו, אבל כאילו אפשר לדון בזה יותר, אם זה, לכאורה נראה לי אולי זה קצת כביכול, קצת גוזמה, אבל אני רואה, אני מסתכל בלשון של הגנת ורדים, שזה כן מונח לפניי, הוא כותב באמת, אז הוא, אנחנו פה קצת לא כל כך מבינים, הוא כותב ככה, מישהו מתווכח איתו, בל תרד, אי אפשר שהטור מפרש, מישהו כותב לו חכם אחד, אי אפשר לומר שהטור מפרש, מה שכזה רשי בסעודה, זה הכוונה ככה, ובסוף הוא כתב, רמזנו את כוונתנו, כאילו כתבתי כבר את זה בתשובה הראשונה, והמתבונן בדברנו חן ימצא, הוא עונה לו ככה, באמת שדבריו אלו הם מכעיסים את הלל הזוגן, הרי הרואה, אני כבר, מה שאתה כותב כבר, אני בעצמי כתבתי בתירוץ הזה שלך, והיה לך את זה כתוב, מה אתה עכשיו חוזר עוד פעם על הדברים, כאילו אתה מחדש עכשיו חידושים, זה כבר היה כתוב בדבריי. אמרתי, עניתי שאי אפשר לפרש ככה. לא, אתה חידשת את זה, ואני כבר לפניך כתבתי את זה, ואתה כאילו עושה שאתה המצאת את זה. כל העריכות אין בו טעם, אחר מותר. להראות שכאילו אתה, העיקר להראות כביכול שאתה דחית אותי. הוא מכסה את השמש בכברו. ככה הוא כותב, אמרתי לכם צריך לראות מה, הוא כותב לשון חזקה, כאילו שדבר הזה ברור שאי אפשר, אבל אם אנחנו השווינו את זה למרן בבית יוסף, אני חושב כמה שמרן ענב, אבל לפעמים הוא כן כתב לשון חריפה, לעתים רחוקות. זכור לי לשון שהוא כותב על הטור, אולי כדעתי מאין יוסד טעות זה לרבנו. הוא כותב כזה לשון על הטור. איפה הטור יצא? איפה יצא לך הטעות הזאת? ויותר מזה,
אולי רק כלפי חוץ,
אה?
לגבי הלל, אולי רק כלפי חוץ.
אי, לערות כעס. כתוב על הרמב"ם שהוא פעם כעס על חתן שברך על עצמו שבע ברכות. יש לו כעס, הראה כעס כלפי חוץ. אבל הוא כותב שזה מכעיס אפילו את הלל. מכעיס את הלל, לא יודע. אז מה שהלל, יראה כעס. טוב, יכול להיות. פה זה פה כעס חיצוני. בסדר, יכול להיות. אבל לא נראה. נראה שהוא כואב לו על השני. איך אתה... כתבתי את זה, אבל אתה כאילו במילים אחרות, אתה לא מודע על האמת בצורה כל כך הגזמת. מרן בית יוסף, היה מישהו שהעיז לכתוב עליו, שעשה בבית יוסף, סך הכל הוא רק מלגד, הוא מעסף. טוב, היה מישהו בזמן החכם אחד במצרים, זלזל בזה. הבית יוסף כותב, עונה על הבטחה, פשוט בית יוסף דיני נישואין. מה שנגע בכבוד ספרי, לא אחוש. אם יגנה או לא יגונה, משבחה או לא ישבח. האמת עד לעצמו. חנני השם מידה, אני לא מקפיד בכבודי. אבל כבוד התורה אני לא רשאי. מה גם לבחורים שנדברים בי? בחורים צעירים, מדברים... זה אומר ככה, וזה אומר ככה, יחושו לעצמם, ויזכרו מה עשה דיהודו ונחמיו, שאומר לו רבי עגיבו, סועבו פונחו שישב תורת הזוגין. זה מבנה הגמרא במנחות, פרק רבי ישמעאל, שהוא כביכול הצליח לדחות את דברי רבי טרפון, אז כאילו הוא קצת הרגיש טוב, שהוא שאל אותו שאלה, שהוא לא יודע לענות. או שהוא ענה על השאלה שלו. תראו מה הוא כותב. תאמי אני אם יאריך יומים. שם הקדום. ולכן עולת עולה, זה כזה בגמרא. יהי רצון שלא יענשו על ידי. והם יתנו על לבם לשוב בתשובה. מישהו אחר כך כותב, הוא קורא לך מאסף, תורת הגנועת. מקנה לך, אז הוא כותב לך. אז רואים ששייך גם על בית הלל או משהו כזה, שקצת יגיבו לפרקים בחומרה, אבל אם כי זה... זה מעודן. אמרנו ש לפי הריטב"א והביאור הלכה שייך לעשות כמו בית שמאי, פוחת והולך. לפי דעתם, אני לא הלכה למעשה, בכל אופן מי שיעשה הוא לא מוכרח. כי יש לו על מה לסמוך, כיוון שזה רק הידור. ידידנו הרב אבישי תביב, שמשמרו מהיהו, הראה לי דבר מעניין, שנתפס בסדר לסעוד אותו, זה אלון, שיצא לאור בזה עכשיו, ושם מביאים חידה. איך יהיה אפשרות שאדם ידליק כל שמונת ימי חנוכה, שמונה נרות בכל יום? טוב, אפשר ברגע הראשון מיד להגיד, כן, לפי דעת הרמב״ם, יכול להיות. אם אדם יש לו שמונה בני בית, אז הרמב״ם יש שמונה, אז הרמב״ם כל יום תדליק שמונה. לפי הרמב״ם זה הכי שמדליקים כן מספר בני הבית. טוב, אז טוב, שיטת הרמב״ם לא התקבלה עליה, ולא נוהגים למעשה, וטוב, אז באדם כזה, שאיך שיהיה מצב כזה, אבל מדברים על אדם רגיל, כל אדם שיכול להיות שידליק כל יום שמונה. אז הוא אומר,
אם הוא לא יודע
באיזה
יום הוא
נמצא. הוא לא יודע באיזה יום הוא נמצא. יודע באיזה יום הוא נמצא, ואף אחד לא נמצא כמו. וכל... שמו מה עונה. תחמר על איסלן, אדם נמצא במצב חמור, חולה, רופאים מומחים, אומרים לו, תשמע, לא נשאר לו לחדר כמה שעות. מחר הוא לא ידליק יותר. מחר הוא כבר יהיה בעולמות העליונים. אז יש לו רק היום להדליק, לפי דברי המומחים. אז הוא אומר, במצב הזה תעסק בבית שמאי, להדליק שמונה. כי את בית הלל אתה לא יכול לקיים, אז אם אתה תעשה את בית שמאי. והראיה שלו, מזה שהגמרא דנה בטעם של בית שמאי. הגמרא מביאה שני זקנים היו בצידון, אחד עסק את דברי בית שמאי כנגד דברי ההג. אז משמע מזה שבית שמאי לא נשלל לגמרי. אז הוא אומר, הנה, מצל, אז באופן הזה תעשה כמו בית שמאי, כי אתה לא יכול לעשות בית הלל. ככה כותבים פה בעלון.
נקרא לכם את הלשון שלהם, פתרון חידה. כתוב מסכת שבת, בית שמאי אומרים, מדליק שמונה, ומכאן מלך פוחד והולך, שני זקנים היו בצידון, כנגד פרי אחת. מדוע הגמרא מעריכה בבירור שיטת בית שמאי שאין הלכה כמותם? ספר ספרי צדיק עמד על כך, אמנם להלכה נפסק כמו בית הלל, אבל שיטת בית שמאי לא נדחות מכל וכל, לפעמים שאיננו כשיטתם. באופן שאין אפשרות לקיים את המעלים בקודש, למשל יהודי גוסס. נראה שנותרו לו שעות ספורות לחיות, אין כל סיכוי שיהיה יום נוסף. בנר ראשון, אם ידליק נר אחד, לא יקיים מעלים בקודש. ככל הנראה, לא יזכה להדליק למחרת. מחדש הספסי צדיק, תדליק שמונה. תרוויח את קיום טעמם של בית שמאי. כנגד פרה אחד.
גם על פי השיטה הזאת, זה שיפחת עכשיו. חי עוד יום, יפחת.
תשמע, יפה. אז הוא ממשיך. עונה על מה שאתה אומר. מה יהיה בסוף הוא חי? הוא לא, הרופאים אמרו, מציאות הוא ממשיך להיות. טעו. אז הוא אומר, מה יהיה עכשיו? אני מסופק, מה יהיה אם בחסדי השם הוא יישאר בחיים? כמה נדליק? ידליק שבע? עלי בדי בית שמאי, נחזור לבית הלל, נדליק שתיים. אז הוא מחדש, לא, תדליק שמונה. למה? כי אין מורידים. אז אי אפשר להוריד. אתה רוצה להוריד? אי שלא. שמונה. עוד חי, עוד יום, עוד שמונה. חי, עצוב, חי, שמונה. ככה הוא אומר. מה? לא כמה אף מנדם. אבל זה, מה לעשות? זה ספסי צדיק. יותר מפי הצדיק. עושה חשבון. נכון שזה לא כמו אף אחד, אבל זה הלכה מיוחדת לבן אדם הזה. זה בקרה משונה מיוחד. אבל אולי תעזרו לי להבין אותו, כי אני לא ירדתי לסך דעתו. אני לא מתחיל להבין את המהלך שלו. מה אתה אומר? אתה לא יכול לעשות את זה בתהילה. למה? כי אם אני אדליק היום אחד, הרי מחר לא יהיה שתיים. אני לא יכול לקיים מעלים בקודש. נכון? גם את בשמאי לא מקיים. הרי אתה אומר שהוא יחיה רק יום אחד. מחר, אז מה אתה אומר? פרח חג ממעטים. לא, אני לא ממעט. אז גם את בית שמאי, הוא לא קיים, לא בית שמאי ולא בית הלל, אם זה המהלך. אז אם כן, תשאיר בו, בית הלל. גם את בית שמאי אתה לא מקיים. הרי הוא לא אמור לחיות מחר, לפי דברי המומחים. אז אם יגידו לו שהוא חי יומיים, בסדר, יעשה שמונה, שבע, בסדר. אבל היום שמונה, זה כלום. שמונה, בלי שזה בא לידי ביטוי שהוא ממעט כנגד פרי החג, הרי אמרנו שיש עניין מיעוט של פרי החג, לראות שהם התמעטו ואיפה. פלא בעיניי, כאילו, לא מובן המהלך שלו. לא, כן. בסוף הם כותבים פה שו"ת מלוקטים מחידותיו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, ודפחח בספר ופריו מתוק לרב ארז חזני. לא הסתכלתי את הספר לראות מה בדיוק כתוב, אבל חיפשתי את הספר ספסי צדיק בעצמו, לראות אולי במקור כתוב כך. כן, לא, עדיין לא ניתי שבדעת, יפוך. חשבתי אולי לתרץ משהו, אבל דווקא הלשון שלו לא מראה את זה. הוא אומר, מעריכות הגמרא, בטעם בית שמאי, מה שאפשרים, אין אפשרות כבית הלל, כגון שהמומחים יאשים שלא יחיה יותר, ידליק שמונה. והוא מוסיף עוד פרעדנו דוגמה, מי שהולך ושיירה, יודע שלא יוכל להדליק רק יום אחד, ידליק שמונה. אדם יודע, הוא אמור לצאת למסע, כנראה של משהו שהוא חייב לצאת, והוא לא יוכל להדליק יותר. לא, יש לו רק יום אחד להדליק. כן, זה נפקא מינה, כאילו, זה מדבר על מצב מסוים, כי למעשה מובהר בספרים של פוסקי דורנו, דנו אדם שנמצא ברכבת. כל הלילה יהיה ברכבת, לא יהיה לו זמן להדליק. עד הבוקר הוא כל הלילה הוא ברכבת, או במטוס, או שהוא נמצא במדבר. מה יעשה? אין לו בית. אפשר אולי עלולים להבין שאין לו, אם אין לך בית, אין מה להדליק. תראה, הכוונה גם, אין לו גם מי שידליק בתוך הבית. אין מי שידליק עליו, והוא לא בבית. הוא באווירון. אז מה? מסבירים, לא, זה לא דין. לא הבית חייב, זה דין בגברה, לא בחפצה. זה לא שהבית חייב בהדלקת נרות חנוכה. אתה חייב. אם אין לך בית, אתה נמצא גר באוהל. הוא נמצא במדבר. אין לו, אז גם כן חייב להדליק, זה לא, אתה חייב, זה לא. אם יש אפשרות להדליק, אפילו נגיד הוא נמצא במטוס, ונגיד אולי לא מרשים להדליק, אבל אולי לא יתפסו אותו, הוא יכול אולי להדליק חצי שעה, כן, או אם זה ספק, להדליק בלי ברכה. מובן. אז כן חייב. בכל אופן, הוא מדבר על מצב של אדם שהולך ואין לו, לא שייך שידליק. אין אפשרות כזאת. הטעם הזה, אז יכול לקיים. מה זה טעם זה יכול לקיים? אני יכול לקיים את בית שמיים? לא יכול לקיים את בית שמיים. ואני מסופק עם אחרי, נראה שיהיה זה כל יום. לפני כן הוא כותב, הוא בעצמו לפני כן, זה באות מ"ב, לפני זה מ"א, הוא מסביר עמוק את המחלוקת. בית שמאי סבר יום ראשון מדליק שמונה גט ברעק, משמע, כאילו מה הרעיון בזה? טובה שאנחנו עושים לאחרים נעשה בתחילה בכוח כל האפשרות. כאילו אנחנו עושים בשביל אומות העולם. הרי כתוב שאם אומות העולם היו יודעים מה מאבדים, מה איבדו, וחריבו את בית המקדש, הרי בעצם זה הטוב להם, אנחנו מקריבים קורבנות וזה לזכותם. אז עושים טובה להם, אז בתחילה עושים הרבה. זה כמו אורח, כתוב יום ראשון, מאכיל לו פטרומות, יום שני, לאט לאט כל פעם הוא מוריד לו, עד שמאכיל לו קטנויות. אז כאילו, בתחילה נותנים הרבה. כך בנר חנוכה להזכיר את הנס שמשפיל טמאים וזאבים. כאילו, הוא אומר, מה הקשר פרי החג בנר חנוכה? השפיל טמאים וזאבים. היוונים היו גבוהים, וברוך הוא השפיל אותם, לאט לאט, הלכו ופחסו. אז הנה, זה בית שמאי. אז אם אני, אז יום אחד, אני איך אני לא מכיר, לא מבין איך הוא מכיר את בית שמאי. צריך היום לדבר.
באמת
הלל,
השיא הוא ביום השמיני,
ואיזו
השיא הוא יום הראשון.
יפה, כן, נכון. טוב, כן, טוב, הזכרת לי. זה מה שרציתי להגיד. הייתי יכול ליישב את המהלך, אבל זה לא מיישב אותו. אפשר להבין שבעצם, כן, זה מה שהרב עציל אומר, שבעצם, אם היה חנוכה, לא היה שבעה, שמונה ימים, רק יום אחד. כמה מדליקים? שמונה מדליקים. כאילו, זה הכי הרבה. מדליקים שמונה. זאת אומרת, השיא של ההדלקה זה שמונה נרות, הכי הרבה. אז כיוון שהוא אמור מחר כבר לנפוח את נשמתו, אז אם כן, אז תעשה את הכי הרבה שמונה. אם הוא היה אומר ככה, זה היה טוב. כאילו תדליק את הכי הרבה. למה תדליק קצת? למה תדליק נר אחד? תדליק את הכי הרבה, שמונה, תקיים את המצווה. אבל הוא לא, אבל הוא כן. אבל זה לא קשור לבית שמאי. הוא אומר, כי טעם זה יוכל לקיים. הוא אומר שאני אקיים את הטעם של בית שמאי. זה לא מובן. אבל אפשר לקיים את ההלכה שלו, סתם, סברה צדדית, להגיד, גם זה לא ברור אם זה ככה הלכה למעשה, אבל שכיוון שאפשר, תעשה את המצווה הכי דור שאתה יכול, אז האפשרות הכי גדולה, אתה לא תזכה להגיע כנראה ליום האחרון, וכנראה יש לך רק את היום, תדליק שמונה. אבל הלשון שלו כאילו לא מדויק, לא מתאים לזה. חמש דקות מפסידים הרבה מפסידים אמרו שעה אמרו שהשבת אמרו שעה זה תמיד זה היה למדייקים אבל השבת התחיל נדמה לי ברבע מתי התחלנו? 20 טוב, אז נקצר. הבאנו עוד שאלה בשיעור הקודם. אדם שאמר לשם יחוד לפני הדלקת נר חנוכה, החזיק בידו נר דלוק להדליק נר חנוכה, באמצע שהוא אמר לשם יחוד ואת הברכות, נדלק בטעות הנר חנוכה מהנר הדלוק בידו. מה יעשה כעת? טוב, זו שאלה שאפשר לדבר עליה לפחות שעה. זה חובק זרועות העולם, אז רק נגיד, יש הרבה פרטים שיכול להיות נפקמינה בזה. שאדם לפני שהוא הדליק, הוא לא, אז רק נגיד את הנקודות, שזה, וממילא הפרטים יהיו תוצאות של זה. למעשה, צריכים לחלק פה בין הלילה הראשון לשאר הלילות. אם זה בלילה הראשון, אז עוד לפני שהוא הדליק, לפני שהוא ברך, כבר נדלק לו בכוונה. אז אם זה בשאר הלילות, אין לו כל כך בעיה. כי מובהר באחרונים שגם אם אדם לא ברך לפני ההדלקה של הנר הראשון, הוא יכול לברך כל מה שיש לו את הנרות ההידור. זה ידוע בשם הגאון רבי עקיבא איגר, והאחרונים מסכימים לזה. גם משנה ברורה גם כפיים, אז אין בעיה בעצם. תברך על הנרות ההידור, על הנרות השניים. השאלה, אבל פה שיש לו רק נר אחד. פה יש יותר שאלה. אם הוא יהיה, כן. אז בעצם זה כבר תלוי בסוגיה של מצוות צריכות כוונה. המצוות אינם צריכות כוונה, קייבנם צריכות כוונה. אבל אנחנו חוששים לומר דמה שאינם צריכות כוונה. ובפרט שפה זה דרבנן. ודרבנן, הרדב"ז אומר שלפי כל הדעות מצוות אינם צריכות כוונה. הרב משה מציע שיכבה את הנר, אבל זה הדין כל מיני אין זוג בגלל. ומבואר בפרי מגדים של אברהם, סעיף קטן ב' בסימן תרעג', שגם אם אדם במזיד קיבה, זאת אומרת אם אדם לא רק קבצה אין זקוק לה על ידי רוח, או שהתעסק וזה נקרא גם שזה קבה, אלא שהוא מקבה במזיד. אז גם כן, הוא יצא את החבר. רק ידיק בלי ברכה.
ואם אין צריכות כוונה.
אם
אין צריכות כוונה,
כן, כן. אפילו אדם ידליק וחיבה. זה תהיה איזה חובה. זה מעיקר הדין, אבל... לא קרה מהאדם שמביא את הלולב לבית הכנסת, שיתה איזה חובת הגבה. או מה שמובא בפוסקים לגבי ספירת העומר. שואל את החברו כמה יום בעומר, הוא אמר לו. הוא יודע שהוא לא מתכוון לספור את העומר. אמר לו, הידענו, אתה לא יום בעומר. זה... הוא לא בכלל, הוא חושב על דבר אחר כך, לא, זה לא נקרא כוונה הפוכה. המשנה ברורה דן, הרי בסימן רשעין א', סעיף קטן ב', לגבי קידוש, האם אפשר לתת את החובה בקידוש על ידי קטן? כי הגדול חייב בקידוש מן התורה, הרי מצוות קידוש זה מן התורה. זוכר הוא שאומר, זוכרה הוא על היין. והקטן חייב מדרבנן. התשובה, אז אבל יש, מגן אברהם אומר שבקידוש אומרים בתפילה יוצאים ידי חובה. אז גם אתה דרבנן. כי אמרת בתפילה. המשנה ברורה אומר לו, זה לא פשוט. אל תצא על ידי קטן, כי אף אחד לא מתכוון לתת בקידוש. נכון שיוצאים ידי חובה. אבל כיוון שלא חושבים על זה, אז משמע שאפילו שחוששים אין צריכות כוונה, אני חושב כאילו כוונה הפוכה. זה לא בדיוק הכוונה ממש הפוכה, אבל זה כאילו אנשים לא מתייחסים לזה כאל קידוש. אולי יהיה נפקא מינה בין למדנים ללא למדנים, תלמידי חכמים, אבל לא, משמע מדבריו שזה... אמר רשעין א',
הוא
עד השאלות טהור שנפל עליו ג'ן, הוא נהיה טהור. נכון? הוא עד השאלות טהור שנפל עליו מים ונהיה טהור. כן, תביא לה לא צריך הכוונה. כתוב ככה. יש לפקר בזה הרבה. קיים עליו מצוות צריכות כוונה. ומסתם אין מדרך העולם לכוון לצאת את זה בזכות של התפילה. יכול לקדש עליהם. טוב יותר שיצא את מצוות הדברת המשי. יצאת ויהיה בלוקוס, שלא במקום סעודה. עשה חשבון כזה. משמע שזה לא, זה לא, שלא גדר של כוונה הפוכה. בכל אופן, עצם זה שזה נדלק לך אורך כבר קיים את המצווה. ואם זה באמצע הברכה, טוב, אם הוא כבר יחל את הברכה, אז תלוי, אם הוא יכול לסיים ברוך את השם, למד אני חבדה. אם אחר כך אומר, אלוהי, יכול לסיים, ישראל מן העולם עד העולם. אבל אם כבר גמר כבר באופן שאין לו אפשרות של תיקון, אבל יכול להיות שגם אפשר לגמור את הברכה. א', כיוון שכבר התחלת. מה נפשך? כבר הזכרת את השם לבטלה. אז אם חס ושלום אם זה לבטלה, אז כבר לא יעזור, מה אתה? תפסיק. תגמור את הברכה. בלבך תגמור. כמו שזה בלבך כבר אמרת את שם השם.
אז זה חבר ידי בפעם.
אה?
אז זה חבר ידי בפעם.
לא חושב שצריך, לא יודע אם כדאי לחבות. כן. לא, לא, שלא יחבא. תפוך שישאיר את זה, הברכה חלה. בפרט שיש דעות שאומרים, בלכות שחיטה בסימן יוטט, בשחיטה, אנחנו פוסקים שתמיד הברכה עובר לעשייתן. אבל יש אומרים ששייך לברך גם סמוך לעשייתן, לאחר המעשה, אחרי השחיטה. והפרי חדש אומר שגם לפי דעת הרמב״ם, אם זה תוך כדי דיבור, זה עדיין שייך לברכה. אמרת מביא אותו בזה ואתה שם ביורד דעה. אז א', יש ראשונים שאומרים שאפשר אחרי המצווה, ופה זה בדיעבד, ויכול להיות שתוך כדי דיבור
בליל שבת,
מה?
ניר שבת, אתה
נכון, נכון, המצווה, כל זמן שזה דולק עדיין מקיים את המצווה, אבל זה תלוי, אם אישום יש שם חיציו. טוב, תראו, הזמן קצר והמלאכה מרובה, אז על השאלה של הנרות הללו היה צריך גם כן להעריך על זה, אבל לפחות נגיד את התמציץ של העניין, את מה שחדש בעניין. המערשל אומר שבנוסח הנרות הללו יש 36 תיבות, וזה הנרות הללו, לו, שזה 36, ולכן לא לשנות, לא להוסיף ולא לגרוע. שאל הרב שאול, בנוסח שלנו יש יותר, 46 תיבות, לא לו, אלא מו, מים ואב. האמת היא כתוב בכנסת הגדולה, שיש עושה חשבון ממדל לתיבות, בלי המילים הנרות הללו, וסימון האחרון, נחמוד למראה. נחמוד למראה, נון חית, נר הנוקה, ממדלת, נחמוד למראה. כאילו, משמע שזה כאילו למראה, כאילו, לראותן בלבוד. אני חושב אבל שלפי הנוסח שלנו שיש 46, זה טוב מאוד, גם טוב. למה זה טוב? פשוט מאוד. 36 נרות יש בחנוכה, ועוד כמה שמשים יש? 8? אה? 8? אה? הנרות הללו כתוב זה לא בחשבון. גם לפי המרשל. כן, הנרות הללו לא בחשבון, אז יש לך תוסיף את השמשים והנרות הללו. כתוב בספר קו הישר שהשמשים יש בהם קדושה יותר מהנרות. ככה קודם בסוף פרק תדיבר, קצת תמוה מאוד בעיניי, שהשמשים קדושו יותר מנר חנוכה. ככה קודם, קצת פלא, איך יכול להיות יותר? איך העיקר, התופן היה עיקר. ביסוד יוסף, שהוא הרב שלו, כתוב יש בזה קדושה גדולה, השם יותר מהנרות. לא יודע איך זה יתפך, איך זה יכול להיות דבר כזה, בלי הדעת ממני. בכל אופן, יש בהם קדושה, אז גם השמשים יש בהם קדושה. אבל, אז אם כן, זה יפה מאוד. בספר שער הכולל, הוא מתפלע על המערשל. הוא אומר, מה זה, כאילו, מה זה? 36 תיבות, חוץ מהמילה הנרות הללו. לא מובן. הנרות הללו, מעכשיו 36. תחליט, הכל אני עושה, אתה מוריד שתי מילים. כך אומר, כך הוא כותב, נתחקו לי השב, לדרכים זרים, להשמיט את התיבות הנרות הללו. זה מילתה בלא דעמה, למה יקראו שני התיבות הללו? אבל זה מילתה בטעמה, בטעמה, זה לא סתם. המערשל אמנם קיצר, אבל הוא ממש, הוא כתב פה דבר גדול מאוד. הנרות הללו, בתורה כתוב הנרות בלי וב, בעלות הפעל הנרות. הנרות הללו זה 8. הנרות הללו, הנרות, הנרות הללו, זה 8. דבר גדול דיבר הנביא. הנרות הללו, 8... הם 36, זה מה שהוא מתכוון. הללו, הם 36, הנרות הללו, השמונה האלה, כשתעשה אחד ועוד שתיים ועוד שלוש, ביחד זה 36. זה אפילו יפה, זה מה שהוא מתכוון. אז עכשיו, זה דבר אחד, יכול להיות שיש עוד סיבה לא לחשבן את המילה הנרות הללו, כי זה כתוב פעמיים. הנרות הללו גל השם, כתוב פעמיים הנרות הללו, ועוד פעמיים, זה מיותר. כתוב, חזל אומרים, שיש 72 שמות בפסוק, והניסו עליהם לעבור לקח לגלם גרף ג'וי, ואם תאמר שיתרות שלוש, ג'וי שאיננו מן המניון, ג'וי מגרף ג'וי, אז כיוון שזה מילה חוזרת, זה לא בחשבון, זה נראות הללו, לא בחשבון. לאחר כן, מובן. זה, אמרנו שני דרכים ליישב את זה. דיברנו כמה פעמים על הנושא של רבנו שלום שבזי, על הציון קודשו, זכותו יגן עלינו, אמן. ובזכות הפרסום של הדברים, אז אני חושב שכבר הגענו שהפרשה תסתיים בכי טוב, שדברים ברורים. הבאתי בשיעור הקודם מכתב שעבירו אליי בשם הרב חיים פינטו. כנראה שהמכתב הזה מזויף, מישהו היה לו עניין להגיד דברים, להמציא דברים. הסגנון בלב אחרי החשוד בעיניי שזה מעורפל כזה, מי שיראה זה נתפס כבר מעורפל מוזר. אבל בעקבות זה הרב חיים פינטו בכבודו ועצמו מצאתו לשלוח מכתב. עכשיו במכתב הקודם הוא לא חתם, גם היה משונה לי, הוא לא חותם ולא זה, אמרתי טוב, חיית חושש, לא רוצה. והפעם הוא שלח מכתב כתוב וחתום בחתמה שלך, עם חותמת, עם החתימה שלו בכתב ידו, מי שרוצה יכול לראות את זה פה. כתב גילוי דעת, תשמעו דבר מרעיש. מזה כמה שנים רבים שואלים אותי פעם אחר פעם, מה פשר שתיקתי בכל הנוגע לציון הצדיקים שזכיתי לתמול בקריית מלאכי? אני הזמן קצר, אני אגיד לכם רק את הדברים העיקריים. רבים מבקים לדעת מי הצדיקים הטמונים שם. לאחרונה נפוצה שמועה בקרב בני העדה התימנית כי הצדיק הקדוש רבי שלום שבזי בין הטמונים שם, ורבים ידרשוני לדעת האם נכונה השמועה. ובכן, מעולם לא הוצאתי מפי דבר כזה, ואף לא רמזתי על כך. אין בדעתי לפרסם מי שאר הצדיקים הטמונים שם, מטעמי שיבהר להלן. הוא מסביר בהמשך שלא יהיו הילולות המוניות ששם לא יכבדו את המקום, וגם שכנעה של צרי עין בעוונותינו הרבים מקנים. שמעתי כבר את זה, כאילו מי נתן לך רשות לעלות, למה לא הודעת לנו, צאצאים של אותם צדיקים. אז הוא מעדיף לא להגיד מהם בינתיים עד הרי 120. אבל שמו אוכל לומר בבהירות, מתוך אותו ארגון יהודי שפעל הצלת קברות הצדיקים בשנת ה-60 נותרתי רק אני לבדי. הייתי אז נער צעיר לימים, שמה שרק מוליך ומביא אינני יכול להעיד ולספר כל מה שנעשה, ולא הייתי ממש בתוך העיננים, לא יכול, זה מה שידוע לי. מה ידוע לי? שעצמותיהם של צדיקים רבים שהיה חשש גדול לשלמות קברם ועברו בחשאי למנוחה במרוקו. צדיקים מכמה מקומות בעולם שפחדו שאולי יזלזלו, למשל הקבר של רבי חיים ויטל בדמשק, היום בעוונותינו שם יש מלחמות, שם כל האזור של הבית קברות, שם פצצות וזה, מי יודע, צריך היה נס גלוי כדי שישמר הקבר. טוב, זה אני מוסיף, אני לא, זה בשם עצמי. כידוע שהחשש היה מוצדק, בוודאי בתי עמין אלו נכחדו. אני עצמי עברתי עצמאותיהם של עשרות צדיקים, כפי שסיפרתי כבר פעמים רבות, אמנם חלקם לא ידוע לי מי הם היו, כאילו תעסק עם זה, חלק אני לא ידעתי בעצמי מי. ועל עצמות צדיקים, עכשיו תשמעו מה שחשוב לנו, על עצמות צדיקים שעברו מתימן גם כן לא ידוע לי. אך ידוע לי כשמש בצהריים כי בתקופת המהפכה בתימן הועבר הקדוש רבי שלום שבזי זכותו יגן עלינו אמן, לאיפה? למרוקו, על ידי שליחים מסוימים שהכרתי בזמנו. את הדברים אני כותב באחריות מלאה, מי שטוען אחרת אחריות עליו. סבלתי שאני איש בשורה טובה לעדה הקדושה שעצמותיו של הצדיק, לצערי הרב אני הכי מבין כמה טובה השתיקה, כאילו מזה רק יצא עד שלא אגיד. וזה בקיצור, בקריית מלאכי הוא לא, אם כבר הוא במרוקו. ועכשיו אנחנו נצרף את מה שהרב פייד ג'רדי אומר, שלא יודעים את המקום של הקבר, בסדר, העבירו למרוקו עצמות של מי? לא יודעים, גם אם לפי דבריהם העבירו למרוקו, לא בקריית מלאכי הוא לא נמצא, ואם הוא נמצא, נמצא במרוקו, ומי יודע אם זה הוא או עצמות של מישהו אחר. לפי כל לפי מה שרפאי זירדי אומר, היה הטעיה וכולי כמו שסיפרנו. אז מובן שעל כל פנים היה אברהם שמן שרצה לארגן שם הילולה, הראיתי לו את המכתב, הרים ידיים, נגמר, אין כלום. ראיתי שהוא באשכול תרס בית צדיקים מדפיס חוברת חמישי אשדוד את השלז, הוא כותב, ראיתי מאמר שלו, כותב בית צדיקים יעמוד, זכיתי לפני 20 שנה לעבוד עצמותיהם של 4 צדיקים ממשפחתי, לתומן בארץ הקודש בעיר קרם מלאכי, רבנו הקדוש רבי שלמה פינטו, רבי הנזיר רבי אברהם מלכה, והוא מביא את המערכות, טוב לך קברי צדיקים, ועדיף צדיקים שנעלמים מבני אדם, ולא ידועים. אלא לפרטים, טוב, זה עוד נושא. איך אומרים? אז אני מקווה שהדברים, ברוך השם, שהגענו לידי הבנה מלאה של התמונה המושלמת מכל הצדדים. רק עוד דבר אחד, איפה הספר שבע זכונו של הרבי תמר כהן? איפה הרב נר?
הרב גדי מדבר בשנת ה-60, הרב גדי בכלל לא היה. אבל אני בכלל לא יודע.
זה מסר מישהו. טוב, מישהו פה מזכיר לנו את הגמרא בפסיים למחבב. שהילל בא להתחלה שיחה, קצת חורה זה סותר לענבה. שמה שהוא מפנה מה, שמה עם בני בתרע, ששמה הוא קצת הרגיש מפנה מה, מפנה שלא שימשתם גדולי הדור. טוב, זה לא כעס, אבל זה ערה. טוב, זה יש פה, בסדר, זה קצת, טוב שהזכרתם את זה. יש את הספר שירות ותשובות שבט כהונה, זכה ידידנו הרב הגאון איתמר ולרב שלום אפרים הכהן להוציא את זה לאור בזמן האחרון. כידוע הוא אחד מתלמידי החכמים החשובים בעדה שלנו. אמנם הוא צנוע וענב, אוהב שולם ורודף שולם, אבל מתלמידים של אהרון ומתלמידים של מורי חיים קיסר זכר צדיק לברכה, בקיא ורגיל בכל הספרים של חכמי תימן, קל וחומר מעריץ, תולדות של חכמי תימן, למדן מעמיק, קולע על הסערה. הספר הזה ש-35 תשובות, כל אחד יכול לראות, הרב נב תיירי מפיץ את הספר, אפשר לשים את זה דרכו. בתוכם אני אציין, אני מחזק לו טובה, משהו מיוחד, שיחזר לנו אבדה, בסימן למדה, חידוש גדול, שיש ספר שאלות ותשובות של רבי יהושע הנגיד, פיסו לפני כמה שנים, תשובות רבי יהושע הנגיד, זה מופץ, מוכר בעולם התורה הספר הזה, יש גם מהדורות קודמות, אבל הספר הזה סידר את הכל, וישב לברר, והתגלה חידוש גדול, שלא כל התשובות של רבי יהושע נגיד, יש תשובות על ספר המצוות, הרבה שאלות כביכול שאלו את רבי יהושע נגיד. תשובות רבי יהושע נגיד זה שאלות שחכמי תימן שאלו את זה, בית יוסף מביא תשובות של רבי יהושע נגיד זה שאלות שחכמי תימן שאלו והוא ענה. אבל עכשיו זה נתפס בצורה מושלמת, ועם עוד הרבה על ספר המצוות גם כן הרבה שאלות ותשובות. והרבי תמר כהן ברר שזה טעות, זה לא רבי יהושע נגיד, זה חיבר את השאלות האלה אחד מחכמי תימן, גם בשאלות וגם בתשובות. זה הסגנון של השאלה ותשובה, זה לא שייך רבי יהושע נגיד. ואיך אומרים לי? על ספר המצוות, רק על ספר המצוות. על החיבור זה נכון, החיבור זה אמיתי, אבל כאילו המוציא לאור קצת ערבב, ועשה כאילו גם עשה על ספר המצוות. ודרך אגב, רק אני מסיים בזה, דיברתי בשיעורים הקודמים על העניין של מה שהרמב"ם כותב, ששלמה המלך, מזרע שלמה יבוא המשיח, הרמב"ם מדגיש את זה, ולא רק משיח בן דוד, דווקא משלמה. ודיברנו על זה שיש כאלה אמרו, והאדם מדגיש את זה לפוגע נותן, אחיו של שלמה. לא אמרתי שהרמב"ם מדגיש את זה באיגרת תימן, בפירוש המשניות, בספר המצוות, אבל החיבור הוא לא כתב את זה, הוא חזר בו. והבן שלי הרב ניסים העיר לי, מנין שבחיבור משנה תורה חוזר מספר המצוות. ספר המצוות הרי זה כמו פתיחה לרמב"ם, מי אמר? אז פה זה יש פה צריך להעריך על הנושא הזה, אבל רק כמה שאני מזכיר את זה אז אני מדבר על זה. יש פה בשאלות של ספר המצוות הם כותבים ראוי לך לדעת כלל, כל מקום שיש חילוק בין ספר המצוות לבין החיבור או פירוש המשנה לחיבור, יש להסתמך על מה שאומר בחיבור. החיבור מתחבר הרי ספר המצוות, אז פה זה מפורש הדבר הזה. וגם יותר מזה, יש גם את זה הרמב"ם עצמו כתב. ספר אחד יש לי שחיברתי בכל החיבור זה, וקראתי לו ספר המצוות. וגם רבי אברהם כותב בתשובה לרבי דניאל הבבלי. הרמב"ם בספר המצוות וכבר חזר בו בחיבור. אז זה חיזוק למה שאמרנו. נכון, זה לא, ספר המצוות לא נחשב כחלק מהחיבור, ממש. אלא יש דברים שבשנת הרב חזר בו. ומה שכתב בספר המצוות, ממילא זה מחזק מה שאמרנו, שמזה שהרמב"ם בכל מלאכים לא הזכיר את הנקודה הזאת, שמשהו כל הזמן כתב את זה, הדגיש את זה. מזרע של אמה, בחיבור הוא לא כתב את זה, וזה משמע שהוא ראה שיש מקורות שיתכן אחרת, אז הוא שתק. לא, אמר לא כך, לא ימינה ולא שמאל. שיר את זה ככה. ברוך השם שהנושא הזה יתברר ויתחזק וכלבן. השם ברוך הוא יזכנו תמיד לבון ההלכה, לעמוד על בוריין של הדברים בצורה מושלמת, ושנזכה שיהיה הלכה כמותינו.
ברשות הרב, יצאו שני שיעורים חדשים, כולל השיעור האחרון עם 7-8 עמודים של כתב יד של הספיקלל, מה שהרב הביא של רבנו של משה בזי. מי שמנוי יכול לבוא לקחת, ומי שמקבל בדואר יקבל בדואר. הם רוצים שעוד עושה מי שדור ואחר כך
כן מי יברך בהן אברהם סביה גם יברך בהן אברהם 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 וכן ילד יוסף בן ארם משה ואברהם יוסף בן ארם מתין ודקר בן ציון הנגי יהושע בן מרחה טובילי השם ברוכו ירזם יברם איתן לבוא לבני המוגרד ולחמוד
Amen. 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 Am